ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף נון ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מלמטה. נשבית חייב לפדותה. אנחנו באמצע נושא ארוך שכבר בשיעורים הקודמים נגענו בהם, שיעור השבויה וחוב הבא לפדות את אשתו שנלקחה בשבי. הנושא שכתבנו בשוליים נשבית בחיי בעלה ואחר כך מת בעלה. האם היורשים חייבים לפדותה? הגמרא, תנו רבנן, נשבית בחיי בעלה ואחר כך מת בעלה. הכיר בה בעלה עד שהוא לא מת, נודע לו שהיא נשבית. יורשים חייבים לפדותה. לא הכיר בה בעלה, אין יורשים חייבים לפדותה. לוי סבר למעבד עובדה כי המתניתה. לוי חשב לפסוק על פי מה שכתוב פה במקור. אמר לי רב, אחי אמר חביבי, חביבי זה רבי חייה, זה דוד, חביב כמו דוד, לת הלכתה כי המתניתה, אין לפסוק כמו הברייתא הזאת, אלא כי הדתניא. אלא כמו הברייתא הבאה, נשבית לאחר מיתת בעלה, אין היתומים חייבים לפדותה. ולא עוד, אלא אפילו נשבית בחיי בעלה ואחר כך מת בעלה, אין היתומים חייבים לפדותה. כלומר, גם אם הוא הכיר בה שהיא נשבית בעודו בחיים, למה הוא לא חייב לפדות אותה? למה היורשים, היתומים אינם חייבים לפדות אותה? שאין אני קורא בה ועוד בינה אחלינתו. התנאי שעומד מאחרי החוב פדיון מצד הבעל הוא שהפדיון יביא לידי כך שהיא תחזור אליו כאשתו, אבל הוא בינתיים מת. אז מאחר שקיום התנאי אינו בר ביצוע, היתומים אינם חייבים לפדות אותה. תנו רבנן, נשבית והיו מבקשים ממנו על עשרה בדמיה. פעם ראשונה, פודה. מכאן ואילך, רוצה פודה, רצה אינו פודה. התקנה לפדיון אשתו זה פעם אחת. רבן שמעון גמליאל אומר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם. התנא קמא הזכיר סכום, אומר עד עשרה בדמיה, רבי שמעון גם לחולק. מפני תיקון העולם ראש ישועה ראשונה שלא ירגילו להעלות על דמיין. עכשיו, יש לדייק. בכדי דמיין, פודים. אף אגב, דפירקונה, למרות שהסכום לפדיון יותר על כתובתה. וזה מוביל אותנו ישירות לקושיה הבאה. ורמיני, אנחנו נעלה סתירה למה שנאמר עכשיו, למה שדייקנו. נשבית והיו מבקשים ממנו עד עשרה בכתובתה. תשימו לב, לא בדמי השווי שלה, אלא עשרה בכתובתה. פעם ראשונה פודה, מכאן ואילך, רצה פודה, רצה אינו פודה. רבן שמעון גמליאל אומר, אם היה פירקונה כנגד כתובתה, אם סכום הפדיון הוא בשווי הכתובה, פודה. ואם לאו, אינו פודה. אז רבי שמעון גמליאל מבסס את הסכום לפי שווי הכתובה. לפני כן הוא ביסס את הפדיון לפי שווי שלה, דמיה, כמה היו משלמים עבורה אם היא הייתה למשל שפחה נמכרת בשוק, זה דמיה. אז איך ניישב, איך נבין את שיטת רבי שמעון גמליאל? הגמרא עונה, רבי שמעון גמליאל, תרי כולי אידלי. אין כאן איזושהי סתירה, יש לו שתי קולות, ומהם? לא יותר מכדי דמיה, ולא יותר מכדי כתובה. ברגע שהדרישה מהשבעים זה לשלם יותר מאחד מהדברים האלו, זהו, אין חובת פדיון. לקטה חייב לרפותה, כך ראינו במשנה, אחד מהחובות שיש לבעל שהוא נושא אישה. אם לקטה כוונה נהיה חולה, הוא חייב לדאוג לרפואתה. תנו רבנן, אמנה ניזונת מנכסי יתומים וצריכה, כלומר אם היא צריכה רפואה, הוא צריכה רפואה, הרי היא כמזונות. הוא צריכה רפואה, זה אישה, אותה אמנה שהיא כזאת, שהיא זקוקה לרפואה, ההתייחסות היא כמו מזונות, והיא נרפית מהעיזבון, מנכסי היתומים. רבי שמעון אומר, רפואה תלוי. אחד, שיש לה קצבה, נתרפית מכתובתה. כאילו מורידים מהכתובה שמגיע לה כדי לשלם לרפואתה. אז אין ברפואה שיש לה קצבה, זה אינו בכלל מזונות. שאין לה קצבה, רפואה, אולי הייתי מגדיר את זה כמחלה כרונית, שזה כל הזמן צריכה תרופות בשביל כזה מחלה, הרי היא כמזונות. יש למחלה כזאת המאפיינים של מזון, זה דבר שהוא תמידי. אמר רבי יוחנן, עשו הקזת דם בארץ ישראל, זה תהליך פעולה רפואית כרפואה שאין לה קצבה, ואז דינו כמזונות, וזה לא יהיה על חשבון כתובתה. קרבי דרבי יוחנן, הבל לאו איתת אבא, קרובים, קרובי משפחה של רבי יוחנן, היה לקרובים האלו אלמנה, כלומר איתת אשתו של אבא שלהם, דהבת צריכה רפואה כל יומה. עתו לקמי דרבי יוחנן, הכביד עליהם שהם צריכים כל הזמן לדאוג לתרופות, לבעיות של האשת אביהם. אמר לו רבי יוחנן, נתן להם עצה, איזילו, תלכו לרופא, קוצו למידי לרופא. קוצו זה תקציב מראש, כמה יעלה הטיפול, נקרא לזה הטיפול התמידי האינסופי, כמה תיקח סכום אחד, לא סכום ששולם כל פעם עד אינסוף, אלא סכום חד פעמי שתסכים לטפל איתה כל הזמן. זה הכוונה, קוצו למידי לרופא. ואז מה זה עושה? זה הופך אותו שלא יהיה כמזונות. ולפי רב שמעון בן גמליאל, מאחר שזה לא כמו מזונות, ישולם מכתובתה. עבורם, עבור קרובי משפחתו, זה חיסכון גדול, כי בלאו הכי יגיע לה תשלום כתובה באיזושהי שלב, וכך הם יכולים להוריד מהכתובה לתשלום הרופא, כי הם קצבו סכום. רש"י כותב, כל סולי מידי לרופא שיקבל עליו רפואה תא עולמית בכך וכך. נמשיך בגמרא. אמר רבי יוחנן, כאן הוא מתחרט על דבריו, עשינו עצמנו כאורחי הדיינים. ובמסכת אבות מוזכר שאדם שלא יעשה את עצמו כאורחי הדיינים. מה זה אורחי הדיינים? רש"י כותב, כאורחי הדיינים אוהב אחד מבעלי דינים ומטעים זכויותיו לדיין, ועורך הדין לפני הדיינים לזכותו, מקרי עורכי הדיינים, שעורך את הדיינים להפוך ליבם לתופעתו של זה. זה, איך אומרים, זה מין אולי סוג של הטיית דין. אז לא להיות כזה, אבל כך הוא היה מקודם. אז הגמרא מסבירה מעיקרא מה היא סבל ובסוף מה היא סבל, מה עבר בראשו של רבי יוחנן בהתחלה ובסוף. הגמרא מסבירה מעיקרא סבל ומבשרך לא תתעלם. הרי אם הם קרובי משפחה, אז אדם צריך לדאוג להטיב לטובתם של קרובי משפחה במיוחד. ולבסוף, כשהוא התחרט, סבר אדם חשוב שאני. הרי רבי יוחנן היה גדול הדור, והסטנדרטים אצלו הם שונים מאנשים רגילים. נכון, באופן כללי צריכים לדאוג למשפחה, אבל מאחר שאתה אדם חשוב, אתה צריך להימנע מהנהגה כזאת. המשנה, ולפני שניכנס למשנה נתייחס לסימונים שיבוא. אנחנו עם צורת בית וגם פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת נשא סלש מבנה תנאי כתובה, ואפילו לא כתבן חייב בהן, מפני שהוא תנאי בית דין. האמת זה המשך לדברים שלמדנו בדפים הקודמים, דברים שהם קבועים בדין. איש לוקח אישה, בן אדם מתחתן, יש חובות שהם מכוח תנאי בית דין. נכון, המנהג הוא לכתוב אותם בתוך הכתובה, ומה קורה אם הוא לא כתב אותה בתוך הכתובה? המשנה, לא כתב לה, אם הוא לא כתב את הדבר הבא: בני דיכין דיהבו ליחי מיני אינו ניאותן כסף כתובתך יתר על חוקאון ואים אחוהון. חייב בכל זאת, הוא חייב, יש חיוב לחלוקת הרכוש, הירושה בצורה כזאת שהוא תנאי בית דין. אנחנו דיברנו לא פעם אחת על הנושא הזה של כתובת בנים דיקרים, ניגע בזה עוד פעם בקצרה דרך רש"י כאן על המשנה. יתר על חוקון דים אחרון בני אישה אחרת, אם תמותי בחיי, הוא אומר לאשתו, אם תמותי בחיי שאני אמשיך לחיות אחרי מותך, ואי רשך, ובכך אני יורש אותך. מה הכוונה יורש אותך? היא הביאה לנישואין נכסים, ואם האישה מתה אז הבעל יורש אותה, וגבי אותם נכסים ספציפי שאת הבאת לנישואין, בנייך יתלו בנייך כתובתך, הבנים שאת הולדת יקבלו אותם. וכאן אנחנו מדברים כידוע באדם שיש לו בנים אישה אחרת, ובדרך כלל נכסים של הנפטר מתחלקים שווה בשווה בין כל היורשים, אבל יש כאן תקנה מיוחדת שנקרא כתובת בנים דיכין. וכשמדובר בנכסים שהאישה הביאה לנישואין, רק הבנים שהיא הולידה יקבל אותם נכסים. ונפקא מינה, שמה מרובה היא, אולי מדובר על נכסים רבים שהיא הביאה בניגוד לנכסים שאישה שנייה שיש לאותו גבר הביאה, או שמה יהיו בני אישה אחרת מרובים ובנייך מועטים. יכול להיות שזה אותם סכומים, אישה מספר אחת ואישה מספר שתיים, אבל לאחת יש הרבה בנים ואחת מעט בנים, וטוב להן שידלו כתובת אימן. אלו שהיא הולידה מעט בנים, הם כל אחד יקבל סכום מוגדל, והמורבים כתובת אימן, ואפילו הכתובות שוות. ואלו, והיא שהולידה הרבה בנים, אז הם יחלקו את כתובת האימא שלהן, וכל אחד יקבל פחות, כי מחולק בין יותר בנים. אנחנו חוזרים למשנה. עוד תנאי שהוא, הבעל הזה לא כתב, והוא בנן נוקפין הבנות, די אבן ליפי מיני יבין יתפן וביתי שהוא ימות הבנות האלו ימשיכו לגור בביתו ומצנן בנכסי עד תלקחו נגובין עד שהם יתחתנו. חייב לבצע את התנאי הזה גם אם הוא לא כתב אותה בכתובה שהוא תנאי בית דין. אולי במאמר מוסגר נציין ש, וזה למדנו בעבר, שאדם לא חייב לפרנס את להזין את ילדיו בעודו בחיים, אבל כשהוא מת אז יש את התנאי הזה. נמשיך עוד דוגמה שלישית. את האישה הזאת, אם הוא ימות בחייה, את תהא יתפה בביתי, את תמשיכי לגור בבית שלי ומצנה מנכסי כל ימי מגר אלמנותך בביתי. כל זמן שאת אלמנה אז יש לך את הפריבילגיה, הזכות הזה להמשיך לגור בבית וליזון ולהתקיים מהנכסים. ואם הוא לא כתב את זה, חייב שהוא תנאי בית דין. כך היו אנשי ירושלים כותבים. אנשי גליל היו כותבים כאנשי ירושלים. אנחנו מתייחסים במיוחד לתנאי השלישי. אנשי יהודה היו כותבים במשהו אחר, שהיא יושבת בביתו ומצנה מנכסי עד שירצו היורשים ליתן לך כתובתך. לפי כך, אם רצו יורשים נותנים לה כתובתה ופותרים אותה ואפילו מסלקים אותה מהבית כי היא קיבלה את הכתובה. לפני שנתקדם, לפני לשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו כתובת בנין דיכרין. הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה התקינו כתובת בנין דיכרין? כבר אמרנו שלמרות שבדיני ירושה אדם מת ויש לו בנים אפילו מכמה נשים, כל מה שהיה ברשות האבא מתחלק בשווה בין הבנים. אבל כשמדובר בסוגיה הזאת של כתובת בנין דיכרין, הדין משתנה. אדם שירש את אשתו, היא הביאה סכום מסוים בכתובה לדוניה, כותבים בכתובה כמה שהיא הביאה לתוך הנישואים האלו. ואדם יכול להיות אישה שנייה שגם היא הביאה סכום מסוים לנישואים. כתובת בנין דיכרין אומר לנו שאותו גבר שירש את נשותיו, וכשהוא מת הסכומים האלו, הכתובות האלו, לא מתחלקים שווה בין כל הבנים, אלא הבנים של אישה מספר אחת יורשים את מה שהיא הביאה מקודם לנישואין, אישה שנייה בניה יורשים את מה שהיא הביאה לנישואין. למה זה קורה? למה תקנו שיהיה כך? אז נקדים כמה מילים לפני הגמרא. אותם כתובות, אותם סכומים שהאישה מביאה, מאיפה היא מביאה את זה? היא מביאה את זה לנישואין כי אבא שלה נתן את הסכומים האלו כדי לעניין הבעל, החתן, בלשון הגמרא, לקפוץ עליה. כלומר, תכניס את המרכיב של כסף, עד היום הזה זה מעורר אנשים. אז האבות של בנות ירצו לתת סכומים כדי שאנשים ירצו להתחתן איתם. אבל מה? אדם שעבד קשה, עמל רב כדי להרוויח הונו, עכשיו הוא נותן את זה לביתו, איך הוא ירגיש אם במרוצת השנים הוא ידע, אותו אב הקלה, ידע שמה שהוא נותן לביתו, בסופו של דבר יגיע לידיו של בנים אחרים של אותו בעל, אותו חתן, שהוא מביא לעולם דרך אישה אחרת. אז האבא הזה לא יסוס לתת לביתו מהונו, שבסופו של דבר יגיע לידיו של, מבחינת אותו אבא, ידיים זרות. אז עכשיו הגמרא, רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי מעלה את השאלה, למה תקנו את הדבר הזה? תשובה, כדי שיקפוץ אדם אדם כאן הכוונה אב הקלה, ויכתוב לביתו כבנו. ואנחנו הסברנו את הרעיון הזה שהוא נותן לביתו. הכוונה, מה זה כבנו? בכל מקרה בניו של אדם יורשים את הונו, וכאן אנחנו מתקנים הלכה שחלק מההון של האבא, האבא הזה ייתן לבנותיו. הגמרא שואלת, ומי יקעמידי? דרחמנה אמר, ברא לירות, ברת לא תירות. מי דאורייתא, מה קורה עם הונו של אדם? כשהוא הולך לעולמו, הבנים, הזכרים, הם יורשים ולא הבנות. זה מבחינת התורה. ויעתו רבנן ומתקני, ובאים הרבנן, והם מתקנים, תירות ברתה. הביטוי הזה, אי אפשר לתרגם אותו מילולי, אנחנו לא מדברים על ירושה של הבת, אלא שייתן הבת לביתו ממון, שיהיו בניו ראויים, זה ממון שהוא נותן לביתו, שהיו בניו הזכרים ראויים לרשת. אז האם יש כזה דבר שאנחנו נחזור עוד פעם מה שאמרנו, כספים שהיו אמורים להיות חלק מירושת בניו הזכרים, באים הרבנן מתקנים, בוא ניקח מהכסף הזה, שהאבא הזה ייקח מהכסף הזה ייתן לבנותיו, הייתכן? הגמרא עונה, הנמי דאורייתא הוא. התקלה הזאת גם כן מבוסס על פסוקים. כתוב דורייתא, בדרך כלל זה משמע דין דורייתא, אבל המשמעות פה פסוק מהתנך. דכתיב, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לנשים. בשלם הבנים בידי קיימי, הכוונה דרכו של איש לחזר על אחרי אשתו, אלא בנתי מי קיימן בידי? מה לגבי בנותיו של אדם? איך זה בידו לתת אותם לנשים? כמה שמלן דנלבשה ונכסה ונטיב לה מידי, נלביש אותה, נחסה אותה וניתן לה משהו, כי איך היא דקפסי עלה ואתו נספי לה, כדי, איך אמרנו מקודם, לעורר את הגברים כדי שהם יבואו ולקפוץ עליה, כלומר זה המציאה שהיא מביאה הון מסוים לנישואים, וזה עוד פעם דקפסי עלה ואתו נספי לה, יבואו ויתחתן איתה. ועד כמה, אז כמה כבר, כמה מצפים שאבא ייתן לביתו? אביי ורבא דאמרי תביו, שניהם מסכימים עד לאיסור נכסה, עד לעשירית מנכסיו. כאן יש סדרה של משולשים, ובשוליים תחת הכותרת נשא כתבנו סדרה של שאלות שהן בעצם הצעות חילופיות לדין הקיים של בנין דקרין. הגמרא, ואימה דאב לירות, דבר לא לירות, שתשובת בנתיקין יגיד, יכתיב לנו כזה דבר, שמה שהאב נתן לביתו וכתובתה, בניה יורשו, אבל מה שהבעל נותן, הוא בעל נותן לאישה או מענה אם מדובר בנישואי אלמנה, או 200 אם מדובר בנישואי בתולה. ויש גם תוספת שהבעל מוסיף, זה קורה הרבה. הסכומים האלו שהבעל נותן לכתובת אשתו, הבנים שלה לא ירשו את הסכומים שבאו מצד הבעל. האם אולי נגיד כך, שרק מה שאב הקלה נותן יהיה מכוון לבניה, אבל לא מה שהבעל נותן לה. הגמרא עונה, אם נעשה אפליה כזאת, אם כן אב נמי נמנע ולא כתב. איך אומרים, בסופו של יום הכל זה עניין של כסף, והכסף מעורר כל מיני תחושות ומחשבות. והאבא של אב הקלה פה יגיד, אם מה שהחתן כותב לכתובה לא יהיו לנכדיי, אז אני גם כן לא אתן. ואימא, אולי נגיד ככה, היכה דכתב אב, שאב כתב נדוניה לביתו, לכתוב בעל, שאז הוא כותב כתובת בנדיחים. היכה דלא כתב אב, אם אבא לא נותן כלום, לא לכתוב בעל, שלא יהיה שום רמז או אזכור של כתובת בנדיחים. בזמן שבמצב כזה, אם אב לא נותן, הבעל בכל זאת נותן כתובה, ואולי בנסיבות כאלו, כשהוא ימות, כל הבנים ירשו את זה, ולא לאו דווקא הבנים של האישה הזאת. הגמרא עונה שלא כן הדברים. לא פלוג רבנן. כשהם תקנו כתובת בנדיחים, זה לא משנה אם האב של הכלה נותן נדוניה, ולא משנה אם הוא לא נותן נדוניה. כשמדובר בכתובת אישה, הסכום הזה מגיע אך ורק לבנים שלה, ולא מתחלק בשווה עם שאר בניו. בת בין הבנים, נמי תירות. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, שורה שלישית מתחת לגמרא, בת בין הבנים תירות. יש לו בת מן אישה אחת ובנות מן האחרת. תיטול בת היחידה כתובת אמה לירש נדוניית אבי אמה, סבא שלה, דה אינמי שביוע כנחלה. גם אם מסתכלים על הסכומים האלה שכתובה כנחלה, יש משפט נחלה לבד בין הבנות. למה התנאי הזה הוא כתובת בנים דיכרין, הזכרים, כל הסידור הזה של אי חלוקת שוויוני בנוגע לכתובת נשים, זה רק כשמדבר בבנים הזכרים. ורק מה שרשי אמר, נזכיר עוד פעם, שאם אדם הוליד, אדם מסוים, באופן כללי, לא דווקא כאן בעת כתובת בנים דיכרין, באופן כללי אדם הוליד בנים ובנות, אז התורה אומרת שהבנים יורשים ולא הבנות. אבל אם אדם הוליד רק בנות, אז משפטי ירושה חל כאן שכל הבנות, בנות יורשות, רק במקום שיש בן הן לא יורשות. אז אנחנו חוזרים לגמרא. שאלנו בת בין הבנות תירות, הגמרא עונה לא פלוג רבנן. הרבנן לא מחלקים בעניין כתובת בנדיחין, ורש"י כותב לא פלוג רבנן במשפט כתובת בנדיחין, ובת בין הבנים לא תשקול ובת בין הבנות תשקול. אפילו לא אומרים, לא עושים הבחנה כזאת, אלא לא פלוג. כל הזמן בת אינה בתורת ירושת כתובת אימן. חוזרים לגמרא. ותגבי מי מטלטלין? רשי כותב ותגבי ממתר דקימה דתמה משום נדוניית אבי האם הוא למה אמרנו לה למה אמרנו מקודם כשם שאין הבנים יורשים אלא מקרקע וקימנה בתובת בנדיחין שם הגמרא אמרה שאנחנו נוכל להפעיל כתובת בנים דיחין רק אם יש קרקע שעליו יחול ירושה דורייתא. אני לא נכנס כאן לכל הפרטים של הסוגיה דשם, אבל אין ביטוי, אין הפעלת כתובת בנים דיחין אם מדובר בעיזבון שאין בו קרקע. הגמרא עונה ככתובה שביוע רבנן כשתקנו כתובת בני דיחין תקנו אותה כמו דיני כתובה כללים והלכה אומרת ש רשי כותב ככתובה שביוע רבנן ומטלטלי דיאטמי לא משתבדי לשטרה מטלטלים אינם מקור גבייה כשמדבר במטלטלים שיתומים הם לא מקור גבייה וממילא רק כשמדבר בקרקע אז יש יש אפשרות לקיים כתובת בנין דיכין הגמר שואלת תטרוף מי משבדי מה זה משבדי? אלו הם לקוחות אנשים שקנו מאותו בעל מאוחר יותר אחרי החתונה אחרי הנישואין אז הכתובה קדמה כולל כתובת בנין דיחין ואנחנו יודעים שלא אז למה שלא נאמר שהבנים של אותה אישה לא יכולים לפנות ללקוחות כדי לגבות את הסכום של כתובת אימן הגמרא עונה יאותון תנן הלשון של כתובת בנין דיחין משתמש הניסוח משתמש בלשון הזה יאותון וזה אפשר לראות במשנה ואנחנו הוספנו בשוליים סליחה בין הגמרא והרשי כוכביות שאפשר לראות למעלה איפה שזה כתוב במשנה ומה זה אומר לנו ירושה, ירושה היא לפי מה שישאיר הבן אדם בנכסיו כשהוא מת וזה לא כולל ירושה לא כולל לא מכוון את היורשים לגבות מלקוחות רק מה שיש ברשות האבא בשעת מותו אז אין פנייה ללקוחות ואימא אולי נגיד אף אגב דלקה מותר דינר אנחנו רמזנו לזה מקודם וזה תודות לרשי שקראנו מקודם בדיבור המתחיל ותגבי ממטלטלי שם רשי כיוון אותנו חזרה לדף נון ששם למדנו אם אדם מת ומשאיר בנוסף לסכומים של הכתובות של נשותיו גם רכוש משלו מותר זה הכוון המותר מעבר לכתובות דינר דינר של שווי דינר של קרקע רק אז אפשר לקיים את החלוקה הירושה של בנין דיחין שאני קורא לזה חלוקה אי שוויוני לא שוויוני אז למה דווקא אם יש מותר דינר הגמרא עונה במקום דקמאקרא נחלה דורייתא אם אין אם לא יהיה ביטוי לדיני ירושה דורייתא שזה חלוקה שוויוני לא תקינו רבנן ומתי ניתן לראות חלוקה שוויוני רק אם אותו בעל השאיר מעבר לכתובות גם נקרא לזה רכוש או, או נכס משלו בשווי של דינר ואם אין שום מותר דינר ורק כתובות דן בני דיחין זה עבורנו עקירה של נחלה דורייתא כי נחלה דאורייתא זה חלוקה שוויוני, וכתובת בנדיחים, כמו שהדגמנו כבר פעמים רבות היום, אינו חלוקה שוויוני. אנחנו ממשיכים כעת עם מעשה. סימנו את השורות הבאות בסימון ארוך, מעשה ארוך, וזה ממשיך עד בכמעט שליש נון ג' עמוד א'. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, רב פאפה מחתן את בנו. הוא מגיע לבית אבי הקלה להכין הכתובה ולרשום סכום הדנדוניה. יהודה בר מרמר מתלווה לרב פאפה, ונוכחותו מהווה לחץ על אבא סורה, אב הקלה, להוסיף לנדוניה. יש לנו תרשים למטה בשוליים שציירנו על פי מה שמובא ברשי. אז יש לנו את התרשים, אתם רואים אבא סורה, והוא הוליד בת שהיא בעיגול, ועוד בת שלא הבלטנו אותה, אבל היא אשת רב פאפה. ורב פאפה היה אישה נוספת, ורב פאפה והאישה הנוספת הולידו בן. עכשיו, ורב פאפה יש אישה ראשונה שהיא ביתו של אבא סורה, ולאישה הזאת יש לה אחות, והיא בעיגול. אנחנו קוראים לה בכיתוב אחות אשתו של רב פאפה. ורב פאפה מחתן את בנו, הוא גם כן בעיגול, עם אחות אשתו. אז מה הקשר ביניהם? לגבי הבן והקלה שלו, היא אחות אשת אביו. מבחינת דיני הראיות אין בעיה. כמובן, הרי רב פאפה הוא מחתן את בנו, הוא מצא את אחות אשתו כראויה לבנו, כפי שאתם רואים בתרשים. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. רב פאפה יסיק לי לברי באבא סורה. רב פאפה היה עוסק בחיתון בנו בביתו של אבא סורה, שכפי שאמרנו זה ביתו של אבא סורה, שהיא תהיה הקלה של רב פאפה. אז למכתב לכתובה תא, הוא רב פאפה הלך לשם לכתוב, להכין את הכתובה. שמע יהודה בר מרמר, נפק אתה התחזי לי. יהודה בר מרמר שמע שרב פאפה נמצא, והוא נראה לו, הוא בא לראות אותו. כמעטו לפתחה, הם הלכו יחד. הייתי צריך לציין, רב יהודה בר מרמר, הוא יצא לקראת רב פאפה, והלכו יחד לכיוון ביתו של אבא סורה. כמעטו לפתחה, כשהם הגיעו לביתו של אבא סורה, הווה כמפטר מיני, יהודה בר מרמר רצה לעזוב, בלשון הרשי הוא נטל רשות לעזוב, ביקש לעזוב. אמר לי, אז הפאפה אמר ליהודה בר מרמר, נעול מו בעדי, תיכנס יחד איתי. אנחנו ממשיכים לדף נון גימל. חזיה דלא הווה ניחא לי, רב פאפה שם לב שלא היה נוח ליהודה להיכנס. אמר לי, מה ידעתך? לא, מה אתה מהסס פה? משום אמר לי שמואל לרב יהודה שיננה, אתה לוקח בחשבון דברי שמואל שהוא אמר לרב יהודה, לא תהווה בעבורי אחסנת, אל תהיה נוכח בזמן העברת נחלה, אפילו מברא בישה לברא תווה. אדם יש לו כמה בנים, ו חלק מהם טובים, חלק מהם פחות טובים. אז יש נטייה נגיד אנושי שאבא רוצה להטיב לבניו הטובים על חשבון בניו הפחות טובים. אז רב יהודה, שמואל אומר רב יהודה, אל תהיה נוכח בזמן שאבא מנסה להעביר נחלה מבין רע לבין טוב. למה? אתה לא יודע מה יזר הנפק מיני. אתה לא יכול לדעת מה יצא מהבן הרע, אולי נכדים מעולים, אז אם אתה מפסיד את בן הרע, אתה בעצם מפסיד את הנכדים הטובים שיכולים לבוא בהמשך. אז הוא אומר, לא כדאי להיות נוכח בזמן כזה שמעבירים נחלה מבן רע לבן טוב, וכל שכן מברא לברתה, וודאי לא להיות נוכח בזמן שאבא מעביר מבן לבת. הרי בת איננה בירושה כשיש בן. אז האם זה מה שאומר רב פאפה, זה מה שמעסיק אותך יהודה בר מרימה? ממשיך רב פאפה אומר, היי נעמי, גם מה שעושים עכשיו שנותנים נכסים לבת לקראת נישואיה, תקנת את רבנן היא. תיאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה שלמדנו בנון בית עמוד בית, שזה גם כן מבוסס על פסוק ודבר רצוי. אז למה אתה לא רוצה להיכנס? אמר לי יהודה באמרי מעונה, הני מילי מדעתי. מה שהזכרת רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, זה כשאבא נותן לטובת ביתו מדעתו בלי איזושהי לחץ או הכריח. נעשוי אינה ממה להכריח אותו גם כן, לכן אני לא רוצה להיכנס. המלא רפא בו עונה, אתו מי קאמינה לך דעול ועשי, מה אתה חושב שאמרתי תיכנס ותכריח אותו? עול ולא תעשי קאמינה, תיכנס ולא תכריח אותו, לא תיכנס, תשב בשקט, וזה מה שביקשתי. המלא יהודה ואמרים עונה, מלא ידידי היינו עשייה, עצם הכניסה שלי, נוכחות שלי, זה כבר ילחיץ את האבא לתן יותר. זה סוג של עשייה של הכרח. רשי כותב שורה רביעית, מלא ידידי היינו עשוי, כניסתי עמך זהו ריסוי שירבה לפסוק בשביל כבודי. הגמרא ממשיכה, אחפי רב פאפה שכנע את יהודה, ואורל איש תקביעת נכנס וישב בשקט. עכשיו הוא יושב בשקט, איך אבא סורה קולט את הדברים? סבר אבא סורה, סבר איהו מלתח רתח, הוא הסתכל על יהודה ואומר שהוא מתעצבן ש שתיקתו אבי סימן של כעס. אז מה זה גרם? כתבי וכל מי דאבי לי. אז אבא סורה כתב כל מה שהיה לו, כתב לביתו. אולי זה ימצא חן בעיני האורח השותק. לסוף אמר לי, לסוף יהודה בר מרימה אמר לאבא סורה, השתא נמי לא, סליחה, אבא סורה שנתן את כל מה שיש לו, ועדיין האורח יהודה בר מרימה שותק, אז לסוף אמר לי, אשתא נמי לא משתא אמו, מה אתה עדיין שותק? חיי דמו, לשון שבועה, לא שביקי מידי לנפשי, לא השארתי שום דבר לעצמי. אמר לי יהודה בר מרימה, כבר מתחיל לדבר, והוא אומר, אם עיני דידי, אם היית נוטל ממני עצה, אפילו היי נמי דקטפת לא ניחה לי, גם זה שכתבת כל כך הרבה זה לא נוח לי. אמר לי, אז אבא סורה שואל, אשתא נמי אדר בי, אז אם כן שאני אפחית את, אחזור בי, אפחית את מה שכבר כתבתי. אמר לי דבר מעונה לו, שווי נפשי חדרנה לא קמינה, לעשות לעצמך אדם שחוזר בו, חוזר בדבריו, זה לא, לא אמרתי כזה דבר. עד כאן שיעורנו להיום.